נו, הייתם חושבים שיש לו מה להגיד על יום העצמאות. צריך לקחת בחשבון שהוא נפטר שנת 35. זאת אומרת, הוא נפטר שלוש עשרה שנה לפני הקמת המדינה. והוא לא ראה את השואה ולא ראה את הקמת המדינה. אחד הדברים המעניינים שמאוד הטריד את הרב עמיטל עליו השלום, דבר מאוד מעניין. הוא היה לו בכל הקטע הזה של התחלת עד שלום. כל הקטע הזה של התחלת עד גאולה, היה לו קושי ממש גדול. היה לו קושייה, הרב עמיטל. הוא חזר עליה הרבה פעמים. וכמה שדיברנו איתו על זה, וזה לא, היה לו משהו שהיה קשה לו. הוא אמר, אם הכל התחלת את הגאולה, אז מתי זה התחיל? נגיד בהתחלת המאה ה-20, נכון? הציונות, יודע, התחילה. לפני כן, נגיד, סוף המאה ה-19, ראשית המאה ה-20, לאט לאט, הרי ישראל, נותנים פריים וכו', התחלת את הגאולה וכו', הכל בסדר. הכל נשמע בסדר. פתאום יש לך שואה. הרב המיטל, איך זה התחלת את הגאולה? השואה זה לא איזה אירוע צדדי. זה לא איזה משהו שקרה מהצד באיזה מקום. השואה זה משהו דרמטי. זה משהו שמהפך את הכל, משנה את הכל. אז איך אפשר לדבר על תהליך שמתחיל, נגיד, ב-1880, או ב-1890, או ב-1905? אני יודע מה, נגיד, על שעות 3-5, הייתה עלייה שנייה. ועולה, ועולה, בסוף הוקמה המדינה. אתה מדבר כאילו איזה מין תהליך ליניארי כזה מיוחד. כאשר פתאום יש לך חור של מלחמת העולם השנייה, ויש שם שואה, ונהרגים לך 6 מיליון אנשים. אומר, אז איזה מין התחלת את הגאולה הזה? זה היה דבר שמאוד מאוד הטריד הרב עמיטל. כל הזמן חזר לשאלה הזאת. וזה הוביל אותו לכל מיני מחשבות, וכל מיני הרהורים, כל מיני דברים. הוא לא היה מוכן לקבל, זאת אומרת, את ההנחה ש... כלומר, דבר ראשון, הוא התרעם לחלוטין, לחלוטין, בצורה הכי קיצונית שאפשר, בהתבטאויות הכי חלופיות שיכול להיות, כל מיני התבטאויות שיצרו זיקה בין השואה לבין המדינה. גם אנחנו היום מאוד מתרעמים על זה, כן? אני יודע, גינו מאוד את אובמה, שאמר שהמדינה באה בגלל השואה, הוא תיקן את דבריו, כשהוא בא לארץ, הוא חזר כמה פעמים ואמר, מדינת ישראל לא בגלל השואה, אבל היא באה אחרי השואה וזה, זאת אומרת, זה, כי יש בזה אפילו, יש טענות, אפילו יש בזה נטייה אנטישמית מסוימת להגיד, שבגלל השואה קיבלתם מדינה. אז הרב עמיטל התרעם על זה באופן טוטלי, וגם מבחינת הצדק, הוא אומר, מה, איזה מין צדק זה, שמה, שאנשים מתים, מיליון ילדים מתים, ואז אחרי זה יש לך מדינה, מה? מה, איך אתה בכלל שם אחד מול השני, ואיך זה בזכות? אז... כלומר, כל חיבור בין שואה למדינה, במובן של הסבר כלשהו, מאוד מאוד הקפיץ אותו. מאוד. ומקובל להגיד בשם רב צבי יהודה, שהשואה, הוא פירש אותה ניתוח, אמרו בשמו, אני לא יודע, לא קראתי את זה אף פעם, אבל... אני מניח שזה כתוב, אני יודע באיזה מקום, הוא דיבר על הניתוח הנורא. זאת אומרת, על העובדה שהשואה הוציאה כאילו את היהודים מהגלות, וכן, כאילו, לתת את זה, כאילו, להכניס את זה לתוך איזה הקשר, אתם מבינים? זה מכניס את זה לתוך הקשר. אתה אומר, היה צריך לחזור, וזה היה, בא השואה, הוציאה את זה. זה איזשהו סוג של הסבר. רואים איתן מאוד יתרם, גם הרב ליכטנשטיין, שיאריך ימים, בכל השיחות, במשך השנים, הוא תמיד דיבר על זה ש... שום הסבר לא מתאים ולא שייך ולא רלוונטי לעניין השואה. זאת אומרת, זה ניסיון של הסבר, אתם מבינים? זה כאילו בשביל המדינה או בהקשר או משהו, אתה כאילו מכניס זה לתוך איזה מהלך. הטענה היא שהשואה היא לא יכולה להיכנס שום מהלך, זה דבר שהוא אסון, הוא נורא, וכו'. עכשיו, כיוון שרב איתה היה בכיוון הזה, אז הוא לא יכול היה לראות כיצד יש מהלך או תהליך של גאולה, כשפתאום יש את השואה, כאשר השואה היא שבר ששובר הכל, מנפץ הכל, מפרק את הכל. מובן? זה היה מעלה. אז אני זוכר שדיברנו איתו כמה פעמים על זה, ואמרנו לו, בסדר, אבל נכון, השאלה שאלה, אבל סוף סוף. עובדה שיש מדינה, עובדה שעלו לפה כמה מיליוני אנשים, עובדה שיש פה את מדינת ישראל. זאת אומרת, לא יודע, ראשית, ההתחלה לא ב-1880, בסדר, ההתחלה ב-1945, לא יודע, מה זה משנה? אבל סוף סוף, המציאות מורה. הוא לא קיבל את זה. זוכר שאחרי איזה שיחה באיזה יום העצמאות, או באיזה יום בחנוכה, אני זוכר, דיברנו איתו, אמרנו, ישבתי לידו, דיברנו איתו על זה. אמר לו, למה? סוף סוף, הנה, עובדה, יש את המציאות. בסדר, כן הסבר, לא הסבר. יש איזה... היה פעם איזה מצגת או סרט, או איזה, אני לא זוכר איך קוראים לזה, מין... על השואה, שפעם היה מסתובב בכל מיני מוסדות. שם הקריאו איזה שיר של מישהו שמטריס כלפי מעלה ואומר, קיבלנו את התורה בסיני והחזרנו אותה באושוויץ. זאת אומרת, כאילו, זהו, אין, הברית הופרה, אין לנו קשר וכן הלאה. שלום רוזנברג פעם ציטט את השיר הזה ואומר, וקיבלנו אותה מחדש בתשח. זאת אומרת, הטענה שלו הייתה ש... בלי שאנחנו מבינים, אבל ההיסטוריה נמשכת. זאת אומרת, אנשים בשואה חשבו שזהו קץ ההיסטוריה, אי אפשר אחרי כזה שבר לחזור, אי אפשר להמשיך. זה דבר שאי אפשר להמשיך אחריו, כשבני אדם עושים כזה דבר. אין, אז הכל מתפרק. עכשיו, יכול להיות שההמשך הזה של ההיסטוריה נובע גם איזה סוג של הדחקה. זאת אומרת, שאין ספק שההלם של השואה, עכשיו אני לא מדבר ברמה היהודית, ברמה היהודית, אנחנו היינו הקורבנות, אבל ברמה האירופאית, ברמה של הפילוסופיה בכלל, היא הייתה, ההלם היה כל כך גדול שהייתה הדחקה, בדיוק כמו שאצלנו. לא נתנו לניצולי השואה לדבר, כן? כאילו, לא קיבלו, לא היו מוכנים. אי אפשר להכיל את זה. אז השתיקו אותם. מה היו אומרים להם, למה לא התמרדתם? זה כמובן יגיע לקשר, בקיצור. זהו, והם עצמם השתיקו את עצמם. רק אחרי דור שלם, שעוד 30, 40, 50 שנה, החברה שלנו יכולה להתחיל לשמוע אותה, והם יכולים להתחיל לדבר. וזה גם מה שקורה באירופה. שאירופה מתחילה להתבונן בשבר הזה של השואה, לא מהצד של הקורבנות, אלא מהצד של רוח האדם. השאלה הזאת, איך האנשים נורמליים, לכאורה, בני תרבות, רגילים, איך הם מגיעים כזה דבר? שזה מורה על... זה דבר שאתה לא יכול להסביר אותו, וזה מחולל שבר פנימי, שידעו אותו כל הזמן, אבל ככל שחושבים על זה יותר, זה מעניק יותר ויותר תחושה של התפוררות, שכאילו אין לך מי להישען. מה קורה פה? זאת אומרת, אתה מאמין בתרבות, ברוח, באדם, בכל אופן אנושיות, משהו. פתאום הכל נשבר ובצורה הכי איומה והכי קיצונית. הכי קיצונית והכי לא צפויה. זה לא בא מאיזה, לא יודע מה, ברברים. כאילו שאצל ברברים זה הגיוני, שום דבר לא הגיוני אצל שום בן אדם, אבל אתה אומר, בני תרבות, איך קורה דבר כזה, איך קורה דבר כזה, זה כאילו אדם אומר לעצמו, מה אני יודע מה יהיה לי מחר? מה אני יודע לאן אני אגיע מחר? זאת אומרת, תשמע, אנחנו הרוסים. והשנים האחרונות, עשרות שנים האחרונות, ה-20 שנה האחרונות, נמצאות בתוך ספרות השואה שנכתבת באירופה על עצמה, היא עצומה. כאילו איזה מין תהליך התבוננות פנימית שמביא לתחושות איומות, קשות מאוד. אז... הרבה אנשים שאלו, מה היה אומר הרב קוק כאילו היה רואה את השואה? זאת שאלה ממש מעניינת. כן? כי הוא ראה דברים קשים. אנחנו היום לא זוכרים את הצרות הצרובות שעברה יהדות רוסיה בשנות ה-20, או סוף שנות ה-19, ה-20, זאת אומרת, במעבר מהשלטון הצאר לשלטון הקומוניסטי, שהצבאות לחמו אחד בשני, ושניהם הרגו יהודים ופגעו בהם, התעללו בהם, והיו שם דברים איומים. והבאה השואה, כמובן, איך זה הצרות האחרונות, משכיחות את הראשונות, אבל היו שם דברים מאוד מאוד קשים. והרב קוק מתייחס לזה קצת. יש לו מה שנקרא נחמת ישראל, שם הוא קצת כנראה רומז לדברים האלה. בכל אופן, או פרעות אחרות, זאת אומרת, לצערנו יהודים סבלו, סבלו. אבל אין ספק שהשואה הייתה משהו בקנה מידה אחר, וזה קנה מידה אחר, זאת אומרת, כל, אי אפשר ל... זה שבר בכל הרמות, זה משהו, זה מכל הרמות, זה לא רק העניין של המספרים, זה הצורה והאנשים והשיטתיות והכל, כל מה שאפשר לראות על הדעת. אז השאלה המעניינת היא, האם הרב קוק, מה הוא היה אומר על זה? מה הוא היה אומר? עכשיו, אני אמרתי לכם כבר פעם אחת, שכשמחפשים את הרב קוק, מוצאים שהוא מדבר הרבה על הרוע באדם. הוא לא, יש לנו איש רושם, כי הוא אומר, הכל טוב, הכל טוב, זה בכלל לא נכון. הוא מדבר הרבה על הרוע באדם. לא רק בקבצים שיצאו לאחרונה, אלא גם בספרים המודפסים. אבל פשוט לא כל כך ראינו את זה, כי הוא מאוד מדגיש את הטוב. אבל יש לא מעט קטעים שבהם הוא מדבר על הרוע שבאדם. הוא לא אומר שהרוע שבאדם הוא הבסיס. זה לא. הוא אומר, הבסיס הוא חיובי וכו'. אבל יש באדם רוע, יש רוע, יש... הוא מדבר על הדבר הזה, הוא מדבר לפי מילים מאוד חריפות. זאת אומרת, הוא לא מין חי באיזה עולם חלומי, ושהוא היה מאוד מופתע מהרוע שמתגלה. כולם, כמו שאני אומר, המומים מהרוע הזה, אבל יכול להיות שזה משנה משהו, יכול להיות שהיה כותב דברים. שאלה, שאלה. עכשיו, כמובן, שאלה גם היה אומר על הקמת המדינה. זאת אומרת, איך הוא היה מתייחס לזה? יש קטע אחד מפורסם, שמופיע באורות, ושם הוא אומר, המדינה שלנו היא מדינת ישראל, והוא קורא למדינה מדינת ישראל, אתם יודעים שלא היה ברור שיקראו למדינה מדינת ישראל, אז הוא קורא למדינת ישראל, זה יפה, ושם הביטוי ידוע, היא יסוד כיסא השם בעולם, זה הביטוי שאומר באותו קטע, ואחרי זה היה ויכוח גדול, מה זה יסוד כיסא השם בעולם, וכן הלאה, איך היא מגלה את השם בעולם, גם על זה היו הרבה ויכוחים, במשך השנים, האם אנחנו צריכים לנסות להאמיס על מדינת ישראל שלנו את האומס הרוחני של הביטוי של יסוד כיסא השם בעולם, כן? או שזו דרישה מפחידה, כן? מה? בונה, אנחנו אנשים, נסיד, להגיד יסוד כיסא השם בעולם, זה ביטוי כבד מאוד. בכל אופן, בכל אופן, יש שם את האמירה הזאת, ואתה רואה שהוא חולם על מדינת ישראל, מדינה של עם ישראל, שתהיה מדינה. והוא מאמין בזה. אין הרבה, זה לא מופיע יותר. זאת, אולי אנשים ימצאו כל מיני איגרת פה, איגרת שם, אבל מפורסם הקטע הזה. בכל אופן, אני רוצה להעיר הערה אחת, שהיא הערה יותר כוללת, לא עניין של הקמת מדינת ישראל, אלא איזה משהו שהוא מאוד מאוד משמעותי, שאני שם לב אליו שקורה באמת בעת החדשה. וזה, אנחנו עוסקים הרבה ביחס לעולם החול, נכון? עסקנו את זה בכל מיני צורות, החול והקודש, המרחב והנקודה, חול קודש, קודש קודשים, נכון? שבת וימי החול, הלל, שמאי, עץ ופרי, נכון? אנחנו כל הזמן עוסקים במערכות היחסים האלה שבין החוץ והפנים. קראנו לזה בין רשות הרבים לרשות היחיד. בין נכון? כל הזמן אנחנו עוסקים בשני העולמות האלה ומערכות היחסים ביניהם. שזה בעצם יסוד החיים שלנו. אנחנו כל הזמן נעים בין פנים וחוץ, כן? בין אחדות וריבוי, בין קודש וחול. זאת תנועת החיים שלנו, והרב קוק כמובן עוסק בזה הרבה. אז דיברנו כמה פעמים על העובדה שהעולם המודרני מציג עולם חולין מאוד עשיר ומאוד תובעני ומאוד מטביע בתת, תובעני בתף ומטביע בבית, יחסית לעולמות הקדומים. זאת אומרת, מעולם, מעולם, משחר ההיסטוריה היהודה, לא יודע, ודאי ההיסטוריה של המאות שנים האחרונות, עולם החולין, אולי אני לא יודע בתקופת ארץ ישראל, אני לא יודע, אבל בתקופת הגלות, עולם החולין אף פעם לא היה כל כך מאתגר. מכיוון שאם אתה חושב על יהודי במזרח אירופה, במערב אירופה זה באמת קצת שונה, אבל כי הם היו יותר משכילים וכבר ככה נפתחו, אבל אתה חושב על יהודי במזרח אירופה, ואתה חושב, מה היה עולם החולין שלו? מה היה לו? אתה רואה? זה היה מאוד דל. מאוד דל. ובעצם כל התרבות שלו, כלומר כל דבר שהוא מעבר לעבודת כפיים, היה תורה. אם היה לו, לא שהוא היה איש פשוט, שידע בקושי קצת לקרוא ולכתוב וכו', אבל אם הוא ידע משהו, אז הוא ידע תורה. אבל לא היה לך אדם משכיל, כן? שהוא, יכול להיות שהוא יודע, אני יודע מה, פיזיקה, אבל הוא לא יודע תורה. במצב שאנחנו מכירים היום, יכול להיות לך בן אדם, שהוא איש מדע, או איש תרבות, או איש רוח, יש לו ידע רחב, והעמקה, ומחשבה, ואישיות מפותחת, וידע, וביקורת, ומודעות, ומרחב, ואופקים, והבן אדם לא יודע, לא יודע ללמוד. נכון, זאת אומרת, יש לך פתאום מין מצב כזה. או אדם שלמד בישיבה, יוצא מהישיבה אחרי שהוא הגדיל את תורתו, ויודע, ושקוע, וכו'. פתאום יוצא ומגלה עולמות על גבי עולמות. מרתקים, מעניינים, מעמיקים, מאתגרים, מושכים. יכול להיות, כן? טוב, כמובן יכול להיות גם דברים מאוד מאוד פשוטים. זאת אומרת, אתה יודע, אדם יכול ללמוד איזה מקצוע מעשי ולעסוק בו. אין בעיה, אבל לפעמים זה יכול להיות מקצועות. מאוד מאתגרים. אני זוכר שדיברתי פעם עם בוגר הישיבה, שהוא היום... אני חושב שזה מרצה בכיר במשפטים, בתחום מסוים, במשפט, אני לא זוכר. הוא אמר לי, תשמע, אני יצאתי מהישיבה, ואני גיליתי אנשים רציניים. זאת אומרת, כי בשבילי אומר, הרב ליכטנשטיין, וואו, זה היה... ובאמת הרבה אנשים שעושים את הישיבה אומרים לי, תשמע, אין, מול מה שקורה בישיבה, מה שקורה בחוץ, זה לא בסדר. זה לא כמו שיש פה כל מיני דברים. הרבה אנשים אומרים לי את זה. זאת אומרת, תלוי איפה אתה נתקל. יש אנשים שהגיעו לכל מיני מקומות, ושם נתקלים ברמה של היקף ועומק וכו'. בעולם החולין. אז עולם החולין הוא מאתגר. מאתגר. הוא פתאום מציע אלטרנטיבה. רצינית, שאני אקח תחום הפסיכולוגיה, שזה תחום מאוד מעמיק וכו'. יש שם ויכוחים, הזרמים בפנים וכו', אבל אתם מוצאים שם עולם שלם שיש בו, זה סוג של דעת, כמעט דעת. אתה יודע, אנשים מעמיקים שם, עוסקים וכו'. אני לא יודע, בתחומי מדע, תחומי, אני מניח שבכל תחום ותחום יש את האתגר שלו. אז זה נכון שהעולמות האלה לא מעניקים משמעות, מה זה חולים, שהם, השאלה מהי המשמעות שעומדת מאחורי הדברים, אז בזה, כמובן, זה נשאר חולים, אלא אם כן אתה קושר את זה לדברים עמוקים, אדם יכול לעסוק בתחומי חולים והוא רואה בזה התגלות השם, הוא רואה בזה מחקר של גילוי השם בעולם וכו', אז הוא מקדש את זה, אין בעיה. אבל אני אומר, בלי לעשות עבודה, כן, מדבר שם בכוונה, לא עדיין שאתה מתחיל כאילו לעבוד על זה. בצורה פשוטה, אתה הולך, לומד, איך שזה. אז כשאדם לומד את זה בצורה רגילה, זה בסדר, זה מעניין, זה לא בעל משמעות של עומק, של התעלות, של ערכים, כן? זה דבר שאתה צריך, אתה צריך את עולם התורה ואת עולם הקדושה, כדי שהוא יעניק את ה... את, את הדברים האלה. אבל בכל אופן יש פה משהו, מבחינה ערכית לא, אבל מבחינת תוכן, מבחינת עניין, מבחינת אתגר, מבחינת אתגר אינטלקטואלי, ורוחב, הרבה רוחב, לפעמים גם עומק, בתחומים מסוימים. אתה מוצא שזה רציני. אני פעם חשבתי, כדי להמחיש קצת את הדבר הזה, תחשבו על רב שנותן דרשה בבית כנסת, כן? אז פעם הרב שהיה צריך לתת דרשה, אז נגיד שהיו לו כמה תלמידי חכמים בבית הכנסת שלו, אז הוא, אז הוא הרון התמנה כרב, מסתומה, הוא בר סמכה, הוא מדבר איתם בשפה שלהם, הם יודעים להעריך אותו, הוא אומר להם דברי תורה וכו'. הכל טוב יפה. עכשיו תראו לעצמכם שיושב בקהילה, והקהילה שלו הם כל מיני אנשים שלומדים בכל מיני אקדמיות וכו'. הם לא תמידי חכמים, אבל מצד שני הם אנשים מאוד עתנים. עכשיו הוא צריך להתחיל להתמודד עם האנשים האלה. זה דורש ממנו כלים, זה דורש ממנו שיח, זה צורת דיבור, זה צורת שכנוע, זה טיעון, זה רוחב דעת, זה עומק. הוא לא יכול לבוא רק להגיד להם שני מדרשים ומשהו. זה לא, הם לא יקנו, לא בגלל שהם דווקא כל כך חכם, זה לא קשור להם דווקא לחוכמה, כמו לאופקים שנפתחו לך ולביקורת. אנחנו מכירים את זה, נכון? כל אחד מכם מסתובב בכאלה בתי כנסת וכאלה קהילות, ומבין שהרב שם הוא בבעיה. הפעם הרב אביטל צחייך אמר, אומר, אני כל כך חשוב שמלדו בישיבה לא רק גמרא, כך הוא אמר, שמלדו עוד דברים, ילמדו תנ"ך, ילמדו מחשבה, ילמדו זה, כל מיני דברים. שאלו אותו, מה, למה אתה אומר את זה? אז הוא אומר, תשמע, בא אליי מישהו. הוא אומר לי, אני רוצה רב, יש לכם מישהו שיבוא אלינו רב לקהילה. זה, שולח מישהו, אומר לו, תשמע, אתה שולח היהודי שהוא תמיד חכם, יודע ללמוד, יודע לך, אבל הוא לא יודע לפתוח את הפה בתחומים אחרים, הוא כאילו מצומצם. כן, אז אמרתי, לא יכול. אדם שצריך להיות, לבוא בדעת, להנחות קהילה ולהניק קהילה, הוא לא יכול להרשות לעצמו להיות סגור רק בדעת אדמות של הלכה. פעם כן. פעם רב היה איש הלכה, הוא היה מורה הלכה, היה נתן דרשה פה, דרשה שם, זה סיפק את האנשים, בסדר, הוא תמיד חכם, מי שהבין הבין, מי שלא הבין לא הבין, בסדר. היום זה, קיצור, זה אתגר מסוג אחד שמעמידה המודרנה כלפי העולם הדתי, וכמובן, מה זה מודרנה? זה החיים שלנו, אנחנו פתוחים לעולם רחב מאוד, והוא מאתגר, ואנחנו צריכים לדעת איך הקודש והחול פה מזינים אחד את השני. אשר, כמובן האמונה של רב קוק, שאנחנו, אני מאמין בה, זה שיש קודש קודשים, זאת אומרת שיש איזה עולם של קדושה שהוא מעבר לקודש הרגיל ולחולין, שהוא מאחד את הכל ומקשר את הכל. ודרכו אני חושב לא נכנס לזה עוד פעם, אבל זה הכיוון. בסדר, בסדר, זה אתגר מסוג אחד. עכשיו, פתאום מתברר, וזה דבר שאני שמתי לב אליו באמת באופן מפתיע, רק לאחרונה, שההיפתחות לעולם החולין היא לא רק במובן של פתאום אנחנו מסתובבים שם ופתאום אנחנו מגלים איזה עוד עולמות, אני יודע, אדם אחד עוסק במחשבים, אחד עוסק במשפט, אחד עוסק בפסיכולוגיה, אחד עוסק בלידה, בכלכלה, אני יודע, לא יודע, כל מיני דברים. לא, עכשיו תראו מה קורה. זה לא שאנחנו פתאום שואלים איך הקודש מתמודד עם זה וכו', כמו שהצגתי עכשיו. אלא כאן קורה דבר נוסף. אנחנו הופכים להיות שותפים, שימו לב, בבניית עולם החול. אנחנו, פתאום הופכים להיות המצעידים את עולם החול. אנחנו מקדמים אותו. יש לך היום חברות ישראליות שהן היום מקדמות את העולם בתחום מחשבי. כל העולם מסתכל וואו, תשמע, החברה האלה עושים זה. נכון? עכשיו, זה לא שאתה כאילו עולם הקודש מוגן פה, אלא פתאום אתה הופך להיות המצעיד של עולם החול. אתה מקדם אותו. יש מדענים שלך, יש יוצרים שלך, יש, אני יודע, בתחום, תחום, תחום, זה כלכלה ומשפט ומחשבים וטכנולוגיה ומתמטיקה ו... לא יודע, משהו כזה. עכשיו, מה הבסיס הרוחני שעומד מאחורי ההצעדה הזאת? אתם מבינים מה שאני שואל? זאת אומרת, תחשבו, תראו. הרי כשאתה פותח ספר, כל ספר מחשבה, בסדר? כל ספר מחשבה שאתה פותח. זו בונה לך איזה מודל איך להגיעות בסוף האיש השלם. האדם השלם. נכון? עכשיו, האדם השלם הוא אדם שיש לו דבקות בקדוש ברוך הוא וכו' וכו', ותמיד זה נשאר בתוך המערכת של עבודת השם. אז אומרים לך, איך אדם צריך לעבוד את הקדוש ברוך הוא? אז אם אתה יושב בישיבה, או אתה יושב באיזה מקום, לא יודע, כזה או אחר, ואתה צריך לעסוק בעבודת השם, אומרים לך, איך אתה צריך לעבוד את הקדוש ברוך הוא? איך אתה צריך להתפלל? איך אתה צריך ללמוד תורה? איך אתה צריך לקיים מצוות? נכון? זאת אומרת, יש עולם שלם, שאומרים לך, תקיים מצוות בצורה כזאת, ותתפלל בצורה כזאת, ותלמד תורה, ותשקיע וכו'. זאת אומרת, זה עולם שלם ש... תתפתח בו. האם יש איזשהו בסיס רוחני, כלומר בספרים, אני אומר, בוא נפתח ספרים, שאומרים לנו, אתה שותף, אתה הולך, כאילו נותן לך את הדחיפה, להיות זה שמצעיד את העולם, בתחום שמעבר למדרש. לא זה ש... לא במובן של, אני צריך עכשיו להתמודד עם זה, ואני צריך שהקודש והחול יסתדרו, אלא המשימה עליך. המשימה עליך. עכשיו תראו, יהודים, היו יהודים שהשתתפו כמובן שיהודים, חתני פרס נובל כבר הרבה דורות, כן? לא יודע, כמה זמן יש פרס נובל בכלל? כמה זה, 100 שנים? פחות? פחות, לא? לא, בטח פחות. לא, אין לכם פה אייפון כנראה.
יש.
אני מניח, אז אתה יכול לבדוק תוך...
תוך כדי. תוך כדי,
בסדר, תבדוק. אז אני מניח אחר, זה יש כך וכך יהודים, אבל אותם יהודים שהלכו להיות חתני פרס, מה?
יותר
מ-20% יהודים. בסדר, אבל תראה, אותם יהודים שהלכו למקומות האלה, בדרך כלל, כמובן אני לא, פה לא בדקתי מי הם, כן, לא עשיתי בדיקה, אבל בדרך כלל זה יהודים, שהיו יהודים מבחינת מוצאם, מבחינת מקורם, אבל בואו נגיד ככה, הם לא בדיוק אנשי בית מדרש, נכון? הם לא יצאו מכותלי בית המדרש, לכותלי האקדמיה או משהו כזה. הם היו יהודים. הייתה להם זיקה יהודית כזו או אחרת. עכשיו, בשנים האחרונות...
יותר מהשנה.
יותר מהשנה?
זה נוסד ב-1901.
מצייני. כן, הרי נובל היה זה שהמציא את
הדינמיט.
את הדינמיט. אז זה באמת, אנחנו יודעים, זה היה בסוף ה-19, כן. אז זה צריך להיות יותר מהשנים. יפה. אז אם נחשוב שאדם יוצא מבית המדרש, כן? עכשיו תדמיינו לעצמכם
אומן כזה.
מה?
אומן כזה.
אומן כזה, כן. נכון. עכשיו תדמיין לעצמך בחור ישיבה שעומד לעזוב את הישיבה, ניגש אליו ראש הישיבה כשעוזב, אומר לו, תשמע, אני מקווה שאתה תהיה חתן פרס נובל. לא בשביל הפרס, כמובן, הכבוד וזה. לא, זה רחוק מהעניין. הכוונה היא שאתה תהיה זה, אני רואה בזה, שאתה תהיה זה שתצעיד את האנושות. אתה תצעיד את האנושות. בגילויים שאתה תעשה. זה דבר השם. זה דבר השם, שאתה תעשה את זה. עכשיו, נגיד שראש הישיבה אומר את זה, יכול לתני להגיד לו, הרב, איפה זה כתוב? כלומר, מאיפה הרב לוקח את זה? עכשיו, תראו, תנסו לגרד בראש ולחשוב. עכשיו, אפשר כמובן להמציא, נו, תגידו, מה הייתם עונים? אתם ראש הישיבה הזה, מה הייתם עונים? אומר לך, הרב, מאיפה אתה? מאיפה החובה הזאת? אם היית אומר לי, אני מקווה שתקפיד על דף יוימי, אני מקווה שתקפיד על מנחה מאיריב, אני מקווה שזה... זה כתוב בספרים. עם זה אני מסתדר. פתאום להגיד לי שאני... מפיא את החידוש של האנושות, אני אקדם את האנושות, מה? מה זה, מאיפה? נו, ראש ישיבה. מה הייתם עונים? או שעולה לכם לראש.
לעובדה ולשומרה.
מה, מה?
לעובדה ולשומרה.
כן, פורבו, מילאו את הארץ, כבשוע. מיד זה מזכיר לנו את איש ההדר של הרב סולובייצ'יק, נכון? שומר, איש ההדר, התפקיד שלו, זה לכבוש וכו'. ובאמת, האיש ההדר של הרב סולובייצ'יק הוא בסיס תיאורטי? כלומר, משהו מפותח, איזו אמירה, לא הרבה עמודים יש שם. זה לא הרבה עמודים. כי אחר כך לאט לאט קהילת ההדר הזאת הולכת להיות שם, היא די מאבדת את הודה והדרה. כן? זה בעיקר איש האמונה, שהוא חיבור, אבל הלגיטימיות הזאת של איש ההדר, שהקדוש ברוך הוא, יש שם אמירות מאוד חזקות, שהקדוש ברוך הוא רוצה שאתה תמציא את המטוס שיעביר אותך מארצות הברית ללונדון תוך 6 שעות ולא תצטרך להיטלטל בצורה מושפלת באונייה במשך 3 שבועות על בים. זה הקדוש ברוך הוא שמח. כן, שמעתי עכשיו עושים איזה מטוס שיטוס מפה נגיד לארצות הברית ב3 שעות. והוא כל כך מהיר, והוא כל כך זה שהוא בכלל לא יכול, הוא לא ימריא, אלא זאת אומרת, אני לא יודע מה הוא, לא יודע מה הוא עושה באוויר בדיוק, אבל הכוונה היא שיהיה איזה מטוס אחר שימריא, ואז הוא יתחבר אל ההוא, ואז ההוא ייסע, אני לא יודע, משהו כזה. הוא נוסע כל כך מהר, והוא... קיצור, אז נגיד שאתה הממציא של המטוס הזה, אז אומר לך הרב סולובייצ'יק, הקדוש ברוך הוא מבסוט, הקדוש ברוך הוא מרוצה. אז איש האדר, או איזה מדרש פה ושם, ראו וכו'. אני חושב שזה. עכשיו, יש באמת בסיס. אבל אוקיי, עוד, עוד. תחפשו עוד. אני אומר לך.
איך הוא לך לקחות האדמה?
מה, נו, מה זה?
אתה, בתור היהודי, אתה רואה תדאג לכל משפחות האדמה.
כן, אבל שם זה יותר במובן רוחני. במובן של קישור לקדוש ברוך. לא חושב ששם ההקשר, ההקשר הוא של להמציא עוד תרופה. עכשיו תראה, גם להמציא תרופה, זה לא בעיה להכניס את זה לפסוקים ולדברים. כן, בואו, ברור, להציל חיים וכלל. אני דבר לך על התפתחות, על המתמטיקה, על כלכלה. אתה יכול להגיד שהכל בסוף יציל כמה אנשים, בסדר, אבל דווקא העניין הזה שעולם החולין, המדע, האנושות בצורה של ההתפתחות שלה, כאילו, פתאום אתה שואל את עצמך, אנחנו באופן מוזר, אנחנו כאילו היינו אחראים כל הזמן רק לממד של הערכי, של הקישור לקדוש ברוך הוא וכו' וכו'. ופה פתאום יש משהו. עכשיו אני אשאל אתכם, מה היה אומר הרב קוק? נגיד מי שאני אגש אל הרב קוק, אומר לו הרב, אני עוזב את הישיבה, אני לא משנה, אני הולך לאוניברסיטה, אני עכשיו הולך ללמוד משהו. האם הרב קוק לוחץ לו את היד בחמימות, אומר לו, רב יהודי, אני מאוד מקווה שאתה תגיע להיות להישגים כמו, אל תתפסו בפרס, כן? פרס נובל, זאת אומרת, אתה תגיע, אתה תעשה, אתה תקדם את האנושות, אני מאוד מאוד מקווה. מה דעתכם? כי רב סולובייצ'יק, אני חושב שהוא אומר את זה.
כמו שהרב קוק לא אומר את זה.
או, עכשיו, א', יכול להיות שהוא אומר את זה, אבל יש לי צל של ספק בעניין, אני אומר בכנות. כי הוא היה אומר לך, הוא היה כל הזמן רוצה שתקשור את השמיים ואת הארץ. זאת אומרת, הוא היה רוצה שאתה תעשה את זה כל הזמן מתוך... מתוך בית המדרש, כאילו, או מתוך הקודש קודשים, או מתוך ה... אתם מבינים? גם הרב סולובייצ'יק, כשהוא מדבר לך על ההדר, הוא אומר, כן, מצד שני יש את הברית, יש את האדם עומד לפני השם, אבל הוא יציג, היה מציג את זה בצורה דיאלקטית. ואצל רב קוק, כיוון שהוא מדבר על האחדות כל הזמן, אני חושב שהוא כן היה מוכן להגיד את זה, אבל הוא היה אומר לך את זה, תעשה את זה מתוך הגודל, מתוך הקדושה, מתוך האלוקות, מתוך... באיזושהי צורה גילוי השם בעולם. באיזושהי צורה. עכשיו, זאת תביעה מאוד קשה. נכון? זו ממש תביעה קשה. כי וואו. וואו, תחשור. אתה מדען ואתה כל הזמן פועל מתוך המקום הגבוה הזה. גם על הרב סולובייצ'יק, איש האדר, הוא באמת הרי, אין איש אדר. זה חלק בתוך האדם. גם זה מקבל את משמעותו רק בתוך הקשר של איש הברית ביחד, והפשר להיות איש האמונה. כן, הם לא מוכנים לקבל התפתחות המציאות כשלעצמה. כן, תמיד יש בזה משהו מאוד נכון, כן? כי תמיד ישאלו אותך בסוף, טוב, אוקיי, אז קידמנו את העולם, קידמנו, אבל זה צריך להיות בתוך הקשר, בתוך הקשר גדול, בתוך הקשר גבוה. אני הייתי רוצה ככה רק לחדד את העניין כדי שתחשבו עליו, תחשבו על השאלה הבאה. ששאל אותה, היינו פעם באיזה כנס ואיזה רב קם ושאל את השאלה הזאת, הוא פה מהישיבה. הוא אמר, תראו, יש לי תלמיד, הוא ראש ישיבה, אני לא זוכר בדיוק שאל את זה, אני מדמי שזה היה איזה ראש ישיבה. הוא אומר, תשמעו, יש לי תלמיד שהוא מאוד מאוד מוכשר, באופן יוצא דופן. אם הוא הולך למדעים, הוא יגיע לטופ של הטופ. הוא גאון, הוא משהו יוצא דופן. עכשיו הוא בא אליי ומתלבט. אין לי שר בבית מדרש או ללכת למקומות האלה. עכשיו, שאלה מעניינת, נכון?
אני לא יכול להגיע לטופ.
או. אז זאת בדיוק השאלה. אז אתה יכול להגיע? בסדר, אני יכול להגיע טוב. כל אדם ממצא את עצמו.
כן.
ממצא את עצמו בבית המדרש, מה זה משנה? ממצא אותו בבית מדרש, אחד אחר ממצא את עצמו, אני יודע, בפיזיקה, לא יודע מה. אבל אני הבנתי מתוך שאלתו, שאם זה היה פשוט לו, אז השאלה לא עולה. אני הבנתי בתוך שאלתו שיש לו איזה חשש שבישארו בבית המדרש הוא יהיה תלמיד חכם, הוא יהיה יהודי, הוא יהיה תלמיד חכם, אין ספק, אדם כזה לא, הוא לא איש קטן, זה ברור, כן? אבל הוא לא...
ירגיש מוחמץ?
מה?
ירגיש מוחמץ.
אני לא יודע מה הוא ירגיש, אבל אנחנו, לא יודע מה הוא, יכול להיות שהוא מבסוט, אבל אנחנו, כשנסתכל מהצד, נגיד, תשמע, הוא תלמיד חכם, הוא כולי, הוא רם באיזה ישיבה, משהו כזה, אבל... זה כאילו, הוא היה יכול להגיע לאיזה, הוא היה יכול לקדם את האנושות. הוא היה יכול, כנראה, זה, כמעט שזה היה בשיחה עם הרבה אנשים, אי אפשר היה ככה לשבת ולדון יותר מדי בצורה מפורטת בדיון, אבל, כי תראה, אם אדם יתרום לעולם באותה צורה, בבית מדרש או בחוץ, למה שאני לא יודע, אם הוא כבר בית מדרש, בטח שאני עדיף את בית מדרש, ברור, אני חושב שאת גם לך שאלה. בכל אופן, אני רציתי לחדד על ידי זה את השאלה שכאילו, אם ראש ישיבה בא ואומר לך, תשמע, זה חלק מהתפקיד שלנו בעולם. אנחנו עכשיו, העול עבר אלינו, אנחנו עסקנו במשך כל ההיסטוריה, אנחנו היינו אחרים רק על הקודש. אנחנו היינו שר הדתות. היינו אחראים על הקודש בעולם, והפצנו את הקדושה בעולם, ועשינו עבודה לא רעה. יכול להיות שאפשר לעשות יותר טוב, יכול להיות יותר, פחות טוב, לא יודע. עשינו את הדבר הזה. אבל היום, אחרי שאנחנו כבר פה, בארץ ישראל, כן? אנחנו, אין, המעמסה הכפולה מוטלת על כתפינו. אנחנו לא יכולים רק לבוא ולומר, תפקידנו הוא רק להיות שר הדתות. אין, גמרנו. אתה גם שר המסחר והתעשייה, ואתה גם שר המשטרה, ואתה גם שר הצבא, ואתה גם שר הכלכלה, ושר המשפטים, ושר התחבורה, אני לא יודע מה. עכשיו, שר במרכאות, זה אומר שהכל מוטל על כתפינו. עכשיו, אתה לא יכול להגיד, טוב, הגויים יעשו מכוניות, ואני אסע בהם לכולל. זאת אומרת, אתה לא יכול, זה לא עובד כך. זה לא עובד כך, אתה חלק מתוך עולם. ברגע שנכנסת לתוך המציאות, ברגע ש... הרי כל זמן שאתה מחוץ למציאות, ואתה יושב בשולי המציאות, ואתה אחראי רק על גילוי שם השם בעולם, במובן הכי ממוקד שלו, אז בסדר. אבל ברגע שכאילו נתנו לך את המושכות, נתנו לך את העגלה, כן? אתה כבר לא יכול, אתה לא צריך חייב, סתם, תדמיינו, כן? שמדינת ישראל באה אל... מי היום המנהיג של הציבור החרדי? שטיינמן, נגיד, סתם. בא אליו ביבי נתניהו, אמר לו, תשמע רב שטיינמן, אנחנו התעייפנו. אנחנו התעייפנו, אנחנו עייפים, צריכים לנוח. קח את המפתחות, בבקשה, תנהל את המדינה. אתה, האנשים שלך, אנחנו עכשיו צריכים ללכת לנוח קצת. עכשיו הולך רב שטיינמן, הוא נהיה ראש הממשלה. הוא נהיה ראש הממשלה, אתם מבינים? הוא, האנשים שלו, לא יודע מי. עכשיו הוא מתחיל לגרד את הראש, רק שנייה אחת, רגע, ראש הממשלה, רגע, איך מנהלים בדיוק את המערכת הזאת? עכשיו, לא מבחינה טכנית, כי יכול להיות שיש לו כישורים ניהוליים מצוינים, ויכול להיות שמנהל טוב, יכול להיות שמנהל את המערכת טוב. במובן אידאי, אני אומר. במובן אידאי, הוא אומר, מה הבסיס הרוחני שאיתו הוא בא לבנות מטוס, לעשות מוסדות סטארט-אפ? לעשות, לא יודע מה, כל מיני דברים. זאת אומרת, אתה צריך בסיס רוחני לדבר הזה. אתה תמיד חכם, אתה ראש ישיבה. אתה לא יכול לבוא ולנהוג כנתניהו. בסדר, זה נתניהו, הוא עושה את זה בצורה שלא יודע, הוא עושה כמו כל ראש ממשלה. אתם מבינים, אני שואל, מאיזה מקום תורני, רוחני, היו נותנים לך, היו נותנים לרב, במרכאות. כלומר, רב כאן זה במובן של התורה. הם נותנים לו את המפתחות. עכשיו, אני טוען שנתנו לנו את המפתחות. אתם מבינים? נתנו לנו. זה המושג הקמת מדינת ישראל. נתנו לנו את המפתחות. זה לא משנה שהם חילונים יושבים במקום הזה, במקום הזה. א', לא רק חילונים, יושבים גם דתיים. ויושבים גם הרבה חרדים, וישבו עוד חרדים וכו'. זאת אומרת, אני אי אפשר להגיד, זה הגויים, או החרדים, או החילונים, או אני יודע. אתה לא יכול לעשות הבחנה הזאת. אין, המפתחות כבר ביד שלנו. עכשיו, ברגע שמפתחות ביד שלך, אתה אחראי על הכל. אתה לא יכול להיות אחראי רק על הנושא של הקדושה. עכשיו, אני אומר, אוקיי, נתנו לי את המפתחות. עכשיו, אני מחפש בסיס רוחני, תורני, של קדושה, שייתן לי את הביסוס להתנהלות שלי בתוך המציאות, בתוך המציאות הקונקרטית שאני בתוכה. עכשיו, אני יכול לחיות באיזה פיצול אישיות. להגיד, תשמע, אנחנו ממשיכים בתירה שלנו. מה לעשות? צריך איכשהו להחזיק את החיים, נכון? פעם היינו הולכים למכולת ומוכרים קצת לבן, קצת חמאה, קצת לחם. היום עושים מטוס, עושים סטארט-אפ. הנה, לא משנה, איכשהו צריך להתפרנס, תתפרנס מזה, תתפרנס מזה. זה לא עובד. זה לא עובד. כי זה, יש איזו אווירה דיעבד כזאת, שכאילו אתה אומר, תשמע, העולם שלנו זה עולם הפנימי, העולם החיצוני, זה אלוהים, אני קיים לכם תורה. לא יודע. אתם יודעים, תמיד הם מספרים על כל מיני מוכרים במכולת, שהיו הולכים לעבודה בשבע בבוקר, מוכרים, היה מספיק להם הכסף של לחיות, היו סוגרים את החנות. עד מחר סגור. לא יודע כמה מכולת הזאת שורדת, שברגע שיש לו, אני יודע, הוא הרוויח את ה-50 שקל של היום, הוא סוגר את החנות. כן, הוא לא יכול, הוא לא צריך יותר לתת כסף. כן? אז בעולם מסוים, זה שורד, כנראה אנשים מצליחים, כולם באים בשעות שהוא פתוח וקונים. אבל אתם מבינים, אי אפשר ככה בעולם כמו שלנו לנהוג. הדיעבד הזה, התחושה הזאת שטוב, איכשהו, תעשה את הדבר, היא לא עובדת, היא לא יכולה לעבוד. זה לא בעיה של סוג העבודה, אני יודע. זה רוח שלמה, זה תפיסה שלמה. זה עולם שלם, זה תרבות, זה... איך התורה, אתם מבינים, אני רוצה שתבינו, תורה צריכה כאילו לתת בסיס עיוני, רוחני, קדושתי, לעולם חולין עצום, להכיל אותה בתוכה, להכיל אותו, את אותה תרבות בתוכה, ולהעניק לה בסיס, להעניק לה, לקשור אותה, אתם מבינים, לקשור אותה. לא להגיד, טוב, אחרי הצהריים תלמד לימודי תיכון. אתם מכירים את זה, אתם לא למדתם כבר בישיבות, אנחנו למד בישיבות שהרמים היו מישיבות חרדיות. והם שידרו את זה בצורה מאוד ברורה, הם היו רמים מצוינים, היו נחמדים, היו טובים, היו ממש בסדר. הם באו עם העולם שלהם, הם אמרו, תראה, בעצם מה שהם שידרו, הם לא אמרו את זה אף פעם בפה, אבל הם שידרו. אנחנו לומדים תורה, מה לעשות שההורים רוצים שלילד יהיה בגרות? אז אחרי הצהריים, יש ביטול תארה. אתה הולך ללמוד מתמטיקה, וקצת גיאוגרפיה, וקצת פיזיקה, וזה העיקר. שיהיה בגרות, שההורים יהיו רגועים. אבל אתה מרגיש שבאמת, באמת זה לא מעניין אותו. וזה באמת לא חשוב. כן? רם היה... אולי אני מוציא שם רע לרמים האלה, אני לא יודע מה, אבל... ודאי הוא כאלה, כן? ודאי הוא כאלה. הוא לא היה בא אליך ואומר לך, אדוני, אתה קיבלת ציון גרוע בגיאוגרפיה, מה יהיה? אתה לא יודע את הגיאוגרפיה של ארץ ישראל? מה יהיה? אתה מבין, זה לא מהסוג הזה שלא להגיד את זה. זה לא... לא יודע. רב חיים וולוז'ין למד גיאוגרפיה. אה, זה הרב חיים. אז גם אנחנו יכולים. אתם מבינים, זאת גישה נכונה כזאת, מסורתית. מה זה נכונה? אם אתה הולך על פי המסורת, זה נכון. אבל היום אתה לא יכול ככה. אתה לא, אי אפשר להמשיך בצורה כזאת. זאת אומרת, אני אומר, הקמת מדינת ישראל, במובן העמוק של המילה, זה מישהו נתן לך את המפתחות ואמר לך, או, עם ישראל לקח את המפתחות, לא משנה. ואמר, אני בתוך המציאות. המציאות הזאת כולה עכשיו נקשרת, או חייבת, או אנחנו רוצים שתיקשר כלפי מעלה. ואנחנו עכשיו, אנחנו רוצים לקשור את העולמות האלה ביחד. ואנחנו צריכים למצוא בתורה שלנו את המספיק עומק של קדושה ורוחניות וחוויה וייחוד השם, אם אפשר לומר כך, שיהיה מספיק עמוק שיחזיק אותך כשאתה הולך להיות איש מחשבים או איש מדע או כלכלן או... לא משנה מה בעצם, לא משנה מה, בכלל לא חושב. עכשיו, אני חושב שזה מה שרב קוק חתר אליו במושג קודש קודשים. כך אני מבין, שאצלו קודש, כן? אולי אני מחדד את זה קצת, כי לא בכל הקטעים הוא בנה את שלושת המרכיבים האלה, קודש חול, קודש קודשים, אפשר לומר קודש כללי. אבל אני מרגיש שאצלו קודש, מה שהוא קרא קודש רגיל ואותם קטעים, זה היה באמת הקודש שמתבצר בתוך עולמו ובונה גם לנו, בתוך הנשמה שלנו, איזו חלקת אלוקים שהיא סגורה בתוך עצמה, מוגנת, שהיא חשובה לנו מאוד מאוד. אתם מבינים? היא מאוד חשובה לנו. אבל היא כשלעצמה לא יכולה להעניק בסיס תיאורטי למה שקורה בחוץ. ברור? למשל, אתה רוצה שאתה הולך לראש ישיבה, והוא אומר לך, אדוני, אני מבין שאתה הולך ללמוד כלכלה. כן? יופי, תלמד כלכלה, זה חשוב. אבל מה, בערב, תבוא בערב, תמיד תלמד דף יומי. עכשיו, כשאתה חושב מה זה דף יומי, עכשיו תראו, מבחינה מסוימת דף יומי, זה דבר עצום, עצום, עצום. נכון? למה? כי אנחנו יודעים שאנשים שלא קשורים לתורה, הם מתפוררים. אני אומר לכם את זה אחרי שאני מכיר לא מעט בוגרים שלנו שמדברים איתי, לא שאני בוחן אותם בכלל, אל מה שמספרים. אדם שלא קשור לתורה, הוא פשוט מתפורר. אז דף יומי זה הצלה רבה. זה דבר עצום. יפה. עכשיו תראו, אז הוא בא אומר לך, אדוני, כפייתם לתורה. תבוא כל יום, תלמד חצי שעה, תלמד דף, תיתן שיעור, וכולי וכולי. וזה נכון. עכשיו, מה זה הדף יומי? אם אתם בודקים אותו מבחינה רוחנית, הדף יומי, מה הוא עושה? הוא כאילו תולש אותך לרגע מתוך המרוץ המטורף של, של העשיות ושל האחריות ושל הדאגות ושל העשייה ושל היצירה ושל כל מה שאתה עושה בחוץ. הוא תולש אותך. תיכנסו לאווירה של השיעור דף יומי שם בבית כנסת במינכן למאירים. תיכנסו למנגינה. נכון? הוא תולש אותך משם. עכשיו אתה באוקסים. אתה עוסק במסכת, אתה עוסק בדברים אחרים. אתה עובר לעולם אחר. שבאמת יש בו ענייני קדושה. והקדוש ברוך הוא נוכח שם. ברמה כזו אחרת. כלומר, אור השם, תורת השם, חוכמת השם, הצדק האלוקי. חולה, חולה. הקדוש ברוך הוא נוכח בתורה אין אפס. אתה יוצא משם כמו אדם שיזדקך. פשוט מין התארות כזאת. במי התורה. אתה יוצא אחרי זה, אתה יוצא מחודש למאבק, למלחמה. זה תורה. זה קצת מזכיר את שבת וימי חול. כן? מה זה שבת וימי חול? יש לך ימי חול, תרד, רצת, בא לשבת. וואו, וואו. אתה קצת נינוח. יש לך, אתה יכול ללמוד לפתוח ספר. אתה יכול להתעלות, אתה יכול... ואז אתה חוזר למי חולים. נכון? בלי זה, אדם מת. אין, זה חמצה. אין אפס. יפה. זה קודש וחול. זה קודש וחול. וחייבים ליצור הבדלה בין הקודש לבין החול. ולשמור על עולם הקודש. ושצריך לשמור על עולם הקודש אחר כך. יש הקרנות, השפרות וכו', הרדדיות, אבל באיזשהו מקום שני העולמות האלה מזינים מרחוק אחד את השני, יש ביניהם, זה הדיאלקטיקה הזאת שיש. אבל אני מדבר על משהו אחר. זה כשאתה יוצא מהשיעור דף יוידי, ואתה הולך למה שאתה עושה, אתה שואל את עצמך, מה שאני עושה, מהו? מה זה? אתם מבינים? זה, העולם הזה שאני עכשיו נמצא בו 10 שעות ביום. מה הבסיס שלו? החשיבות שלו, הערכיות שלו, המעמד שלו, התפקיד שלו, הלכתחילה שלו, האלוקי שבו. מה זה? אתם מבינים? זאת שאלה. זאת שאלה שאנחנו לא שואלים אותה בגלל שאנחנו עדיין... תקועים בזה שעוד לא היינו בדף יומי בכלל. אז אנחנו כל כך רדופים שאין לנו אפילו את הזמן לשאול את זה. אבל אדם רוצה לשאול את עצמו את השאלה הזאת. אז יכול מישהו להגיד לו, אדוני, מה לך בגדולות? תתפרנס. תביא את ה... תתפרנס, זה פרנוסה. זה פרנוסה. תחזור, יש לך משכורת, ובאמת תלמד, גמרנו, עזוב, מה אתה הולך בגדולות? זו תשובת קודש וחול. אבל אני אומר, ברגע שנתנו לנו את המפתחות, זה לא נכון שזה פרנוסה. כי פרנוסה זה אומר, תעשה את זה בראש קטן. תעשה את זה במינימום. תעשה את זה על אש קטנה. לך תעבוד, אתה יכול להיות מנהל חשבונות. דרגה ג' אתה תקבל את המשכורת. לך לשם, תגמור, תחזור. אתה גאון. ואתה יכול להיות... סגן שר האוצר, מה, אתה יודע, זה בלגן זה, אתה יודע, זה בלבול ראש זה, אתה יודע, זה לא יהיה לך יום ולא יהיה לך לילה, עזוב, תהיה מנהל חשבונות, דרגה ג' אתה בא בערב, בא ב4, סוגר את הבסטה, נכנס בשקט, הכל רגוע, מה הבעיה? אתה מבין? זה ראש אחר לגמרי. עכשיו, אם אתה בא, אתה אומר, לא, מה זאת אומרת, סגן שר האוצר, מדינת ישראל, להיות מדען, לעשות, לקדם את העולם. אתה פתאום אומר, רגע, ולמה? אז רגע, אני צריך בסיס. אתם מבינים? זה, אני אומר, נתנו לנו את הבטחות. אני מרגיש בשבילי, הקמת מדינת ישראל, זה הרגע שבו אתה כבר לא יכול לחיות ב... נו, תפתח את 12. הכל על כתפיך. וזה בעצם כאילו אומרים לך, אדוני, אתה צריך עכשיו לקדם גם את העולם. העולם תלוי בך. העולם תלוי בך. אתה לא יכול רק לסמוך שהיפנים יעשו. אין דבר כזה, אתה חלק מהעולם. עכשיו השאלה, איך עושים את זה? ומה המחשבות שצריכות להיות? יש תחומים שהם מאוד קלים. אני פעם חשבתי, אדם שלמשל עובד בתעשייה האווירית. אז זה מאוד קל, נכון? כי כשהוא יושב ככה באור בהסעות, יש להם תמיד הסעות לחבר'ה בתעשייה האווירית, אז כשהוא קם בשש בבוקר, יושב בהסעה, הוא אומר, מה אני עושה? מה אני קם לי בשש בבוקר? לא אני עושה בהסעה? הוא אומר, לא, אנחנו עושים מטוס. במטוס הזה יהיה מטוס שיגיע למדינת ישראל, ובלי זה לא יהיה לזה. מסודר. הוא מסודר, נכון? כי באמת, נו מה? מה, הוא ייתן ליפנים לעשות לו מטוס? לא. זה בסדר. אז יש תחומים, או דיברנו על רפואות, כן, שאדם ממציא תרופה, ובזכותה אנשים ינצלו ממוות או ממחלות. עשר השישי ולא יבוא, יחץ לו את היד בחמימס, ויגיד לו, נו, אתה הצלת חיים, וזה ממש. נכון, יש דברים שיחסית נוחים. יש בשש את ההרצאה של ה... אתם רוצים ללכת לזה? כן, אני חושב שזה חשוב ללכת לזה. לעדה הזאת. יש עדת... כן, כן, אז אני אסיים לו את השנייה. יש אבל דברים אחרים. אי אפשר לעבוד רק על הדבר הזה. העולם מעבר, הוא רחב לאין ארוך. תמיד זה קשור להתקדמות האנושות ולתרומה. אין דבר... אנשים לא עושים דברים סתם. אולי יש דברים שהם פיצ'ס, אני יודע מה, שכלול, איזה מכשיר, שהמחשב יהיה יותר דק, שיהיה יותר קל, אני יודע מה. בסדר, זה חלק מתוך כל המערכת. אז אני אומר, מבחינת ההסתכלות שלי, כן? שהקמת מדינת ישראל מחייבת אותה להתקשר לדרגת קדושה, שאני קורא לקודש קודשים, שהיא כל כך עמוקה, והיא כל כך מייחדת את השם, שהיא יכולה לגלות אותו, או להשתמש באור האלוקי, כבסיס, גם לעשייה, שהיא מעבר למעשה הפשוט, או של קדושה, או של חולין שהוא על סף הקדושה, אלא בעצם להביא את הבסיס היותר גדול. זאת אומרת, אני מבחינת העולם של הרב קוק, יש לי הרגשה שהרב קוק אצלו קודש קודשים צריך להיות הבסיס להקמת איש הדר במונחים שלו, אני לא יודע איך הוא יקרה, אולי הצדיק, סוג של צדיקות, שהיא לא הצדיק שחי בספירה העליונה כל הזמן, אלא שהוא נקשר לתוך כל המציאות הזאת ובונה אותה. בפעם הבאה בעזרת השם אני אביא לכם קטע מאוד יפה שאומר את הדבר הזה במשפט אחד, וזה משפט אחרון. אומר שם הרב קוק, ראיית החיים תופסת, הראייה הנכונה, ראיית הקדושה הנכונה, רואה בכל תיקון חיים גילוי של הקדוש ברוך הוא. אתם מבינים? זה אמירה גדולה. בכל תיקון. בכל תיקון של חיים. ברור, אתם רואים? זה כבר אמירה מאוד רחבה. כל התקדמות. כך אומר, התקדמות. זה כבר משהו. זאת אמירה מאוד עמוקה. מאוד מאוד עמוקה שהיא יכולה לתת את הדחיפה הזאת ואת האמירה, הנה, יש כאן הקדוש ברוך הוא מרוצה, שמח. במעשינו. טוב, נעצור פה.